מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, יום שני, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, התעוררתי מוקדם הבוקר. אתה יודע, אשתי אחראית על מעונות בעיריית פתח תקווה, והתעוררתי מוקדם כי היה טלפון מראש העיר. ישר, אתה יודע, נבהלתי כזה, אבל לשנייה הבנתי שכנראה חוזרים לשגרה, וזה באמת מה שהיה. אז אמנם ההודעה הזו יצאה בשעה מאוחרת, נכון? פרסמתם על כך בכל חי ב-12 ורבע, אבל אתה יודע, רוב האנשים הולכים לישון מוקדם, אז הם קמים הבוקר עם חזרה לשגרה במערכת החינוך בכל אופן.
מצוין, טוב מאוד.
כן.
צריך לשאול אחרת, למה הודיעו על זה רק 12 בלילה ולא שעה, שעתיים קודם, כדי שההורים, אתה יודע מה, לא רק ההורים, ההורים ידעו להתארגן, שמערכות החינוך ידעו להתארגן, ולפי ההודעות של העיריות השונות, ב-10 הלימודים והקייטנות חוזרים לשגרה הבוקר, רק ב-10, אבל החיידרים, אני רואה שהחיידרים מתחילים גם קודם, גם ב-9, גם ב-8.
תראה מה זה אנחנו הישראלים. אתמול, כשאין, כל היום...
כשאין שגרה, מתלוננים. כן. כשחוזרים לשגרה, מתלוננים למה מודיעים על זה מאוחר בלילה.
תשים לב, זה פשוט מדהים. אתמול, כל היום, אנשים שאלו, טוב, אם ישראל הולכת לתקוף באיראן, אז מה הסיפור? תחזירו את מערכת החינוך. ואי אפשר ככה, אתה יודע, אנשים בכל זאת התלוננו, צריכים גם לנקות לפסח, גם להתכונן לפסח, גם חלק ללכת לעבוד. וזה שהילדים נשארים בבית, זה שובר את כל השגרה. ואז כשמחזירים את הלימודים, מתלוננים, למה הודיעו על זה בשעה כל כך מאוחרת? אבל זה אנחנו, עם ישראל חי בצלאל.
בהחלט. אבל מה זה מלמד אותנו כל העניין הזה? בין היתר, שאם חוזרים כאן לשגרה, וגם באיראן אגב, יחזירו את שדות התעופה לשגרה הבוקר, זה אומר שכולם מבינים שתגובה ישראלית לחוצפה האיראנית לא תהיה בימים הקרובים ודאי.
אני רוצה לדבר על זה, אבל אני קודם כל רוצה, גם כאדם אמוני וגם כאדם ערכי, לדבר על הניסים שהיו לעם ישראל שלשום בלילה. תקשיב, זה
דיברנו
פשוט...
דיברנו על זה אתמול, ואי אפשר נכון, לא לדבר על זה, כי...
לדבר על זה שוב ושוב, ואני אגיד לך גם למה. אתה יודע... שבעולם מייחסים את כל ההצלחה הזו לשיתוף פעולה של ישראל עם ארצות הברית, ושבאמת הייתה כאן פעילות אווירית אדירה, איך הצליחו למנוע מכל כך הרבה טילים בליסטיים ומלטים מתאבדים לנחות כאן בישראל. אבל צריך להזכיר עוד משהו. מתוך אותם 150 טילים בליסטיים, תכף יהיה לי פה את הנתון,
331 יש... כל המרין בישין שהם שיגרו.
כן, אבל יש גם טילים רבים, תקשיב טוב, טילים רבים בליסטיים שבכלל נחתו באמצע, כלומר לא היה בכלל צריך לירט אותם, הם נפלו לאיראן באמצע. תגיד לי אתה, אם זה לא ניסי ניסים, מה זה? אז מה זה? שלחו לפה כל כך הרבה, תקשיב, 185 כתבאמים, 110 טילים בליסטיים, 36 טילי שיוט, 99% מהשיגורים יורטו. וכל הדבר הזה, ובסוף בסוף בסוף זה מסתכם באיזה פגיעה קלה בנבטים, כן? תזועה קשה ביישוב הבדואי מרסיסים.
מרסיסים של עירות.
כן, מרסיסים של עירות. ו-31 פצועים קל ונפגעי חרדה. היה פה פשוט נס לעם ישראל, וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה. עכשיו, אתה רוצה לדבר איתי על זה שישראל לא מגיבה וכן מגיבה? תשמע, איך אתה נוהג לומר תמיד? אני לא בקבינט, אני לא יודע. אז עדיף לנו לא לדעת. אני מניח שזה לא ייגמר ככה. כלומר, עכשיו יהיה שקט, יכול להיות ש... יש כאן איזה אסטרטגיה אחרת, קודם כל חוזרים לרצועת עזה ונראה מה קורה שם, ממוקדים במטרה לנצח את החמאס ברצועת עזה ואחר כך יטפלו באיראן, יכול להיות שזה גם דברים אחרים. מה שברור שמה שקרה שלשום, כן, זה לא סתם דבר, זה לא סתם איזה עירות, זה שיגור בודד של איראן, אלא זה התקפה מכוונת של מדינה על מדינה ריבונית, על מדינת ישראל, התקפה שלא הייתה כמותה, איך אומרים, מעולם, בפעם אחת כל כך הרבה שיגורים ממדינה למדינה אחרת, וברור לי שבסוף בסוף תהיה תגובה לדבר הזה. השאלה היא מתי, מתי תהיה התגובה של ישראל, והשאלה היא גם מה רוצים. ולכן תרשה לי קצת לפקפק, הסלח לי, איך קוראים לו הכתב שם, ירון אברהם בערוץ 12 שבחמש בערב אומר שאייזנקוט וגנץ היו נגד
תגובה מיידית,
ובשמונה בערב הוא חושף שגנץ ואייזנקוט היו בעד תגובה מיידית תוך כדי המלחמה. אי אפשר כבר להאמין לחרטטנים בתקשורת, די עם זה, כאילו אתם מוכרים לנו שטויות, אתם חושבים שמה, שהעם כזה טיפש, אי אפשר בחמש בערב להגיד ידיעה אחת, בשמונה בערב להגיד ידיעה אחרת.
אבל עזוב אותי מהתקשורת, אני רוצה לחזור, כן יגיבו, לא יגיבו באיראן. תשמע, איך נאמר את זה, הדחף הפנימי של כולם זה להגיב, ועכשיו, וחייבים להחזיר להם על החוצפה הזו, וההרתעה תשחק וכו'. במלחמות, אני חושב ככה, במלחמות צריך לדעת מתי להגיב, איך להגיב, וזה לא דחוף לעשות זה מיד במקום. אני חושב שסתם לראות עליהם, לא יודע מה, כמה טילים ישראלים כדי להראות להם, הנה הגבנו, לא עשית כלום.
אני גם מסכים איתך.
אני חושב, ואני מניח שזה יקרה בהמשך, יש לישראל מגוון דרכים, וכבר עשתה את זה. נפתלי בנט, שהיה ראש הממשלה, אמר את זה, אני חושב בקולו, לראשונה ראש הממשלה אמר בקולו שפעלנו באיראן. אני מניח שיש לישראל דרכים לפעול בתוך איראן, בשקט, בזמן, בטיימינג הנכון, בצורה הנכונה והכואבת להם. מי אמר שצריך להיות היום, מחר, עוד שבוע?
אני לגמרי מסכים איתך, ואני רוצה גם לשים כאן עוד נקודה. מתחילת המלחמה, כן, מלפני חצי שנה, מה שרוצה הרשע הזה, המרצח, יחיא סינואר, הוא רצה מלחמה אזורית. הוא רצה שחיזבאללה יצטרפו אליו, הוא רצה שאיראן תצטרף לכל הדבר הזה, וביחד הם יעשו בליץ על ישראל, וינסו לעשות מה שהם רוצים לעשות. ואתה יודע, ראשי מערכת הביטחון, ראש הממשלה, השרים, אמרו, אנחנו ממוקדים בעזה, אנחנו מטפלים בעזה. איראן שלשום ניסתה, אתה יודע, להפוך את המשוואה הזו, באמת להביא את זה אולי למלחמה אזורית או משהו כזה. ישראל עדיין ממוקדת ברצועת עזה, וזה יכול להיות שמתחבר לזה שהוחלט בצבא לגייס שתי חטיבות מילואים. אתה מכיר את הידיעה הזאת, כן, נכון? מאתמול. כן. יכול להיות שזה קשור לזה, יכול להיות שיש דברים אחרים שקורים. אנחנו, העיניים שלנו בכל אופן צריכות להיות נשואות למה שקורה ברצועת עזה, כי צריך להזכיר, יש 134 חטופים שלא חזרו. נכון שאנחנו יודעים, 133, נכון שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שהם מתוך החטופים הללו שאינם בין החיים, אבל צריך להסתכל על החטופים שכן נמצאים בחיים, וצריך להסתכל על עוד משהו. בעד השבוע שעבר, כשנתניהו שלח את אותה משלחת ונתן להם מנדט לנהל מסע ומתן על שחרורם של החטופים, רבים רבים בשמאל ובתקשורת האשימו את נתניהו, כן, כולל אותה תוכנית עובדה, כן, שמאשימים את נתניהו שהוא גורר רגליים בעניין החטופים.
עוד הפעם התקשורת,
רגע, כן. אבל בצד, אני רוצה להגיע, כן, לפואנטה, מה אני רוצה לומר כאן. ופתאום חמאס נותן את התשובה שלו אחרי שישראל כבר התקפלה, הסכימה לחזרה של העזתים לצפונה של רצועת עזה, הסכימה למלא דברים, לשחרור מחבלים עם דם על הידיים, הסכימה להמון המון דברים, בהמלצת ארצות הברית של ביידן, חמאס דוחה את ההצעה הזו מכל וכל. ושים לב מה ארצות הברית אומרת, התשובה של החמאס הזויה. כלומר, הם גם מבינים שהבעיה היא לא נתניהו ולא ממשלת ישראל ולא ישראל, אלא הבעיה היא של החמאס. אז או שלחמאס אין באמת 40 חטופים לתת לישראל, יכול להיות שאין להם את ה-40 חטופים האלה ולכן הם גוררים רגליים, או שיש סיבות אחרות שהם בונים על זה שתהיה כאן מלחמה אזורית ואז ישכחו מהם והם יוכלו לקבל יותר. אחד מהשתיים.
טוב, אני חושב שאין לי מי לדבר בחמאס. סינואר הוא בסוג של תמות נפשים פלישתים, הוא יודע שלא משנה מה הוא יביא, איזה, כמה הוא יתגמש או לא יתגמש, יקנה, לא יקנה, בסוף יגיעו אליו ויטפלו בו, אין לו מה להפסיד, והוא משחק בעצבים של כולם, והוא רוצה לראות את צהל נכנס לרפיח, והוא רוצה לראות את כל הדבר הזה ממשיך, כי לא אכפת לו, כי עזה כבר ארוסה לגמרי, ואין לאן לחזור, אז אומר עד הסוף, מה אכפת לי? ואם בדרך גם יארגו להם חטופים כי הם ינסו לחלץ אותם וכל הדברים האלה שיקרה, זה לא מעניין אותו, אין מי לדבר. אני חושב שעשו את כל הניסיונות כדי להגיע לאיזשהו הסכם, נגמר הסיפור הזה וצריך להתקדם.
אני לא יודע למה אני מרגיש שאין לחמאס את אותם 40 חטופים שהוא אמור לתת במסגרת העסקה הזו, ולכן הוא משחק משחקים כאלו ואחרים. לא יודע, ככה זה מרגיש, ככה זה נראה. זהו, מה אני אגיד לך?
טוב, בוא נתקדם, יש לנו תוכנית עמוסה, בוא נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. פיקוד העורף התקן הלילה את ההנחיות לציבור, ובהן הוחלט על הסרת המגבלות וחזרת הפעילויות החינוכיות בכל רחבי הארץ. לאור העדכון שנכנס מעט לאחר חצות, בחלק מהערים הודיעו כי המסגרות החינוכיות ייפתחו הבוקר בשעה 10. ישראל עשויה להגיב בתקופה הקרובה למתקפה האיראנית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל מפי שלושה מקורות רשמיים במערב. על פי הדיווח, ארצות הברית לא תיקח חלק בפעולת התגמול הישראלית. הנשיא האמריקני ביידן כינס שיחת ועידה עם מנהיגי הקונגרס כדי לדון בצורך הדחוף להעביר בהקדם האפשרית חבילת תקציב הביטחון ובו הסיוע לישראל. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן אישר את המחויבות החד משמעית של ארצות הברית לביטחון ישראל, והדגיש כי וושינגטון תישאר ערה לכל האיומים ולא תהסס לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להגן על עמה ובנות בריתה. צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד במהלך המתקפה האיראנית יותר מ-80 כטב"מים ולפחות 6 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן ומתימן. שלושה גורמים אמריקנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל כי כמחצית מהטילים הבליסטיים שנורו על ידי איראן לא שוגרו כראוי או התרסקו לפני שהגיעו ליעדם. ארגון הטרור חמאס הציע למתווכות עסקה עם ישראל שבמרכזה שחרור החטופים לאחר הפסקת אש בת 42 ימים. המתווה המוצע כולל 3 שלבים עד להשבת כל החטופים. התחזית, התחממות הדרגתית, אלה הכותרות.
תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, שבהיעדר פתרון על הבוקר במערכת החינוך, כי הכל ברגע האחרון פה במדינת ישראל, מקווה שהבן שלו לא יפריע שם בקייטנה של כל חי. ומתי קופפר, מתחילים. אנחנו נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי, בוקר טוב.
שלום ובוקר אור גם לכם.
בוקר טוב.
טוב, מה אומרים לך בצבא?
אולי לפני מה שאומרים לך בצבא, קובי, אתה יודע, אני רק שואל את עצמי, אחרי ההצלחה הפנומנלית שהייתה שלשום של הצבא, של מערכת הביטחון, של המודיעין, של אמן, של הטייסים, איך הרתו באמת, אתה יודע, כמות כל כך גדולה, זה, איפה כל זה היה בשמי באוקטובר, אני שואל את עצמי, אתה יודע, הרבה מאוד מהישראלים שואלים את עצמם את השאלה הזו.
אז אני לא רק שואל את עצמי את השאלה הזאת, אתמול אחרי הצהריים, אני יכול לספר לך משיחה אישית עם אשתי, אמרתי לה, אם היה לנו את הרבע מידע הזה, לא המידע רק, את הרבע ביצוע הזה בגבול ישראל, אז היינו נמצאים במקום אחר לחלוטין. אני מדמיין לעצמי את מסוקי האפאצ'י יורים ומרססים אלפי מחבלים, וזאת הייתה תעולה מאוד מוצלחת והרתעתית, אבל שוב, כמו שאומרים, נעבור לשאלה הבאה, אצל פוליטיקאים, אתה יודע מה הם אומרים? זאת לא השאלה. השאלה...
אתה לא פוליטיקאי, אתה פרשן צבאי מוערך, מקושר.
אז מה אני יכול לעשות? תשמע, אני כואב, שם בבגד, אני אומר כבר חצי שנה, אבל את השאלות האלה לא מי שצריך לתת עליהם תשובות, יתנו. איפה אנחנו עומדים בבוקר? קודם כל אני, בתשובה, בהערה שלך, לא התכוונתי לדבר על זה, אבל ההערה שלך נכונה, גם באלף וגם בעין, לגבי הקייטנות ולגבי קייטנות כל חי וגבי מוסדות חינוך, תשמע, אתמול ב-12 בלילה, אמרתי גם לכל מי שסובב אותי אתמול, בשעת אחר הצהריים, ברגע שפתחו את חופי הכינרת למשל, אתמול ב-6 אחר הצהריים, ברגע שנפתחה כל המערכת של התעופה הפנים ארצית בישראל, היה ברור לכולנו שגם הבוקר הזה תיפתח מערכת החינוך, לא ברור לי למה חיכו עד 12 ו-11 בדקות בלילה, אבל גם מאז, למה צריכה להיות מערכת חינוך כזאת במדינת ישראל? פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, מחליט לבד, בלי לתאם עם ראשי רשויות, היה יכול להודיע זה גם לראשי רשויות, ואז בבוקר הזה חצי מראשי רשויות, זה בלשון המתה, אומרים לא הספקנו להתארגן. לא יודע למה הם צריכים להתארגן, אבל עוד יום סתם הולך לבזבוז.
מה פירוש? אם אתמול כולם ידעו שאין לימודים ובעיקר אין קייטנות והגננות וכולם נערכים להמשך הניקיונות בבית, אתה מודיע להם בשש או בשבע בבוקר, כי אנשים ישנים בלילה, אתה מודיע להם שיש לימודים, שיש קייטנה, צריך להתחיל להתארגן, להניע צוותים, בוא, אני יודע מה, לא בשמונה בבוקר יפתחו, אבל עד עשר אולי, כן יצליחו.
נכון, דוד, נכון, אמרתי אותו דבר בשוחר.
אני רוצה להגיד את המשפט הבא בעניין הזה של הרשויות. רשויות מאורגנות יודעות להפעיל את המערכת שלהן תוך שעה. רשויות שהן אנדרלמוסיה, רק רגע, רשויות שהן אנדרלמוסיה אחת גדולה, והרשות שלהן מתנהגת כמו שכונה וכמו שוק, קשה להם להפעיל מערכת חינוך תוך שעה. הם צריכים לפחות יממה או שתיים כדי להפעיל מערכת חינוך. וזה הסיפור הגדול כאן.
ואפשר היה להודיע גם אתמול אחר הצהריים לאנשי מערכת החינוך, במידה, והיא תתקבל החלטה, תערכו לכך. זה היה ברור לכולם, זה כל כך היה שקוף התמונה הזאת, כל כך ברורה וכל כך נהירה. טוב, זה הערה בצורה כללית, וגם לגבי דברים אחרים. סופו של דבר אנחנו צריכים להעריך נכון, וזה גם בשאלה לגבי השיבה באוקטובר שלך. עדיין לא למדנו את כל הדברים הללו, עדיין לא הפננו את כל הקשרים הללו ואת כל הכישורים הללו בין כל המערכות. איפה אנחנו עובדים הבוקר בכל מקרה בשני דברים? ראשית, צהל מגייס אתמול בכל ענות תרועה. כאשר משה יורד עם מער סיני עם הלוחות, הוא שומע כל ענות חלושה, אני שומע, ואז הוא יורד ושובר את הלוחות. אתמול בערב, בהודעה רשמית, ולאחר מכן גם בקולות, דובר צהל אומר, אנחנו מגייסים שתי חטיבות מילואים, ולא סתם מגייסים אותם לבקעת הירדן, או לא מגייסים אותם לרמת הגולן, אלא לרצועת עזה. ומכאן אפשר להבין בהחלט את הכיוון הנוסף של צהל, לא החדש של צהל. זאת הנחיה מהרגע הראשון, מלפני שישה חודשים וקצת, 193 ימים הבוקר הזה סוברים, הכוח ללכת עם כל העוצמות ברצועת עזה. זאת המשימה, ולכן גם מגייסים את חטיבות המילואים כדי גם להתכונן לרפיח, כן דוד תשמע בקולי, וגם לפעול במחנות המרכז. בסוף השבוע שעבר גירדנו קצת את נוסרת, ובשלשום בלילה, בשקט בשקט, בצל כל ההצלחה הפנומנלית של חיל האוויר, ולא רק חיל האוויר, אלא כל המערכות מסביב, חטיבת הנחל פורסת גשר בין צפון רצועת עזה לבין חלקה הדרומי של רצועת עזה, גשר שעליו עולים כלי רכב והולכים חיילים כדי לפעול במחנות המרכז, ואז בא הסיפור הבא, כאשר הם מגיעים למקום, על פי מידע מודיעיני, גם זה שנחקר על ידי השבועים, וגם זה שמתאסף ונאסף במידע מודיעין, מגלים שם ומחסלים שם עשרות רבות שמחבלים, והרבה מאוד קני רקטות שהיו מכוונות גם לשיגור למרכז.
בקיצור, עדיין יש את כל הסחורה הזו בעזה, כמה שעבדו ויעבדו, עדיין קיים שם.
אבל מחסלים את זה לאט לאט. אני רק רוצה שאלה לסיום, קובי, מה זה?
רגע, משפט אחד, גם לפנות בוקר, שני עירותים מוצלחים, שלא נתבלבל שם מלחמה נסתיימה. גם לפנות בוקר, אחרי כל ההודעות ואחרי כל מה שדיברנו על מערכת החינוך, מערכת כיפת ברזל ימית, בלב ים סוף, הרחק מאילת, משמידה שמה שני טילים שמשוגרים מכיוון תימן מהחוטים, ולפנות בוקר אירוע נוסף, כלי טייס בלתי מאויש שמושמד בידי חיל האוויר שהוא מגיע ממזרח. כלומר, אנחנו במלחמה.
טוב, תגיד, מה זה היה הדיווח הזה אתמול, וגם תמונות, מגובה בתמונות של עזתים שצהל מאפשר להם לחזור לצפונה של רצועת עזה, אחרי שעתיים או שלוש צהל הכחיש את הדבר הזה ואמר שמדובר בפייק וזה לא נכון.
נכון, קודם כל שתיים-שלוש דקות, אני אגיד לך בחצי דקה, אני מסתכל על השניות, בדיוק, אתמול ושלשום לפנות בוקר, כאשר האיראנים משגרים את האיומים שלהם לשטח ישראל, בטלוויזיות באיראן הראו בעירות אש, ועולים באש שכונות, עולות באש שכונות שלמות. מתברר שהתמונות הללו הגיעו לא פחות ולא יותר, אתה יודע מהיכן? מטקסס. לא קשור בכלל למדינת ישראל, בעירות נפט בטקסס. אז גם כאן הסיפור הזה הוא פייק אחד שלם, לא היה ולא נברא, אין פלסטיני אחד שעבר מדרום רצועת עזה לצפונה, סיימתי את ה-30 שניות.
קובי פינקלר. יש לנו מערכת קשוחה כאן באוזניות, זאת אומרת, מתי לסיים, מתי להתחיל.
רגע, לא הורג אותי.
לא, חלילה, חלילה.
טוב, אבל עושה
את זה כמו שצריך. כן, קובי פינקלר, בשורות טובות.
תודה, קובי.
אמן, אמן, תודה.
להתראות. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן ננסה להבין מה קורה כאן במזרח התיכון אחרי שלשום בלילה, עם צביקה יחזקאלי.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.24, הרבה מאזינים שולחים, שואלים מה קורה עם הקייטנות והלימודים, אז לפחות בירושלים ובני ברק מתחילים היום ב-10, ברוב המקומות, ביתר הערים, תבדקו כל אחד עם המוסד שלכם, עם הקייטנה שלכם, תקבלו תשובות ברורות.
כולם מתחילים בין 9 ל-10.
כן, משהו כזה.
חוץ לגבעתיים שלא ארוחה.
כן. הבנתי, גבעתיים זה עיר של הרבה קשישים, אז איזה קייטנות יש שם?
לא יודע, זה מה שראיתי מקודם, שהם לא ארוחים.
צביקה יחזקאלי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
ראש דסק ערבים בחדשות 13. תשמע, נס גדול, והעם בישראל גם רואה את זה במבט היהודי. ואתה יודע, אחד האינדיקציות לכך זה חיפושי גוגל, שלשום בלילה, בזמן המתקפה. מה אנשים חיפשו? תהילים.
יפה. כי זה מתחרז עם תהילים אולי. אנשים רצו תהילים נגד תהילים.
זה עוד פעם במלחמת המפרץ, התהילים נגד תהילים.
נכון, נכון. אבל תראו שאגב לקיר, אתה מה עושים? מרימים עיניים לשמיים, וזה היה ברור. תרתי משמע, הרמנו עיניים לשמיים לראות את הירוטים וראינו את זה. אבל צריך לומר גם, זה לא סוף הסיפור פה. שוב, זה שכבות, אמונה זה שפה. ואנחנו מסתכלים על החדשות, אנחנו בתוך החדשות ורואים את כל מה שקורה. מעזה ועד איראן, אנחנו בתוך מהלך גדול. מהלך מאוד מאוד רציני שיקח לנו גם שנים, זה לא ייגמר. זה שחזרו היום קייטנות, יש איזו תחושה שהנה כבר חזרנו לשגרה. חברים, אנחנו לא בשגרה כבר מהשביל העשירי, מטבח שמחת תורה, וזה מצריך מאיתנו שינוי מאוד מאוד גדול במציאות. המציאות, כמו שהיא הייתה לפני השישי לעשירי, לא תחזור. אנחנו נקראנו לסוג של מצב שהוא ימשיך עם חיינו, והוא דורש מאיתנו, מעבר כמובן, קודם כל, להיות מוכנים למלחמה. אנחנו גם מבינים שאנחנו בתוך מלחמה, זה גם עניין של אמונה, וזו השפה. אני אמרתי לילדים שלי שאנחנו צריכים לדבר שפה חדשה, אמרו לי, מה השפה? אמונה. תראו מה שקורה פה, אנחנו טובעים בתוך הפרטים ושוכחים שזו הרובד של חיינו.
אבל אני רוצה, צביקה, דווקא לשים איתך את האצבע לנקודה הבאה. ישראל הפכה איפשהו להיות הילד העדין והמתוק במזרח התיכון שמקבל כפות ולא מגיב ומכיל. ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו מקבלים סתירה מחיזבאללה, בוקר, צהריים וערב. בסדר, לא ברף המלחמה, כן ברף המלחמה, וצריך להזכיר, 100,000 תושבים לא נמצאים בצפון, יישובים מפונים שם, קריית שמונה נראית באמת כמו עיר אחרי מלחמה. זה אחד. החמאס, אתה יודע, עוד לא גמרנו אותו עד הסוף, כי ביידן יש לו את התנאים שלו, ואולי כן ואולי לא. ועכשיו איראן מצטרפת לסיפור הזה, היא שלחה לכאן, אתה יודע, 350 טילים, כתבאמים, כל מה שזה.
60 טון של חומר נפץ.
60 טון של חומר נפץ, וגם לא להגיב. אז בעצם הפכנו להיות הילד המתוק הזה שאמור לקבל כפות מכולם ולא להגיב.
נו, הנה, תראה, דוד, למה אתם צריכים לראיין אותי? נתת עכשיו את כל הניתוח, את הניתוח של כל התמונה, ואני רק אוסיף לזה כזה דבר. אתם יודעים שאנחנו חיסלנו כאלה דמויות איראניות בשנתיים, שלוש האחרונות, למחביר הרבה פעמים, וכל פעם בדמשק ובלבנון ובאזורים מסוימים בסוריה. למה האיראנים עכשיו עלו ואמרו, ככה קפצו על העץ ואמרו, אנחנו נגיב, נגיב, נגיב? כי יש זה הכלל, אחד הכללים במזרח התיכון. טרור הוא תוצאה של אפשור. אתה בעצם מאפשר את זה, לא הוא. הוא תמיד מדפק על הדלת, רוצה לפגוע בך, רוצה להשמיד אותך, רוצה להילחם בך. הוא מסתכל על ההתנהגות שלך. עכשיו תראו את ההתנהגות של ארצות הברית גם בסיפור של עזה וגם בסיפור של איראן, ותבינו כמה האיראנים מזהים מזה חולשה. התחילה המלחמה, ביידן אמר להם don't, אמר לישראל קחו קלף פתוח, תתחילו לעבוד ברצועת עזה. לאט לאט התחילו האמריקאים להביא את הרף שלהם של זכויות אדם וחוק בינלאומי, והם ידעו, הרי ברור שעזה טיפול לעניין הזה ועזת הם ישחקו על העניין הזה. מגיע מצב אתמול שתושבים עולים חזרה לצפון רצועת עזה, וצד צריך לראות בהם ולהגיד להם...
מכחישים בכל תוקף.
מה זאת אומרת? מכחישים.
צהל מכחיש, לא עבר אחד לצפון.
לא עבר, נכון, צהל יורה, אמרתי, צהל יורה. למה הם באו? למה הם באו? הם באו כסינואר כבר, סליחה, סינואר כבר קיבל, קיבל הבטחה במסע ומתן מהאמריקנים שישראל כבר תסכים להחזיר אותם לצפון רצועת עזה ללא בידוק. ואתמול, בזמן שאנחנו מדווחים על הטילים, בסוף כל המהלך הזה לפנות בוקר, אנחנו מקבלים תשובה מהודעה מהמוסד, חמאס אמר לא. אני כבר 4 חודשים אומר חמאס אומר לא לעסקה. למה שיגיד כן? אתם נותנים לו כל הזמן, וזה הפיחות בעמדה האמריקנית שבהתחלה הייתה איתנו, ועברה פשוט לצד של החמאס. אותו דבר תשליך על איראן. נתנו לנו אמריקאים גב בהירות הטילים, ומה אמרו אחר כך? אל תגיבו. וזה הפגיעה בהרתעה. אנחנו בבעיה, כי אנחנו מתנהגים לפי רף מערבי ולפי ההוראות של האמריקנים. האמריקאים מנהלים לנו את המלחמה. עכשיו, כשהם מנהלים את זה, אתה צריך לשאול איפה ההרתעה שלי. ועכשיו האיראנים, הם אינם דואגים שהם חוששים שאתה תתקוף אותם. אבל כמו שאמרת, דוד, אנחנו לא רק הילד הקפות, אנחנו הילד המנומס שמציית לכללים שאינם שייכים למזרח התיכון. וזו, בחוסר האלימה הזו, אנחנו בסופו של דבר מפסידים. וזה כל הדבר הכואב.
אבל כבר חצי שנה אומרים לנו שמה שהיה לפני הטבח הנורא לא יהיה. ואנחנו רואים עכשיו, חצי שנה אחרי, שמה שהיה הוא שיהיה. אנחנו טובים בהגנה, ארצות הברית מגבה אותנו בהגנה, אבל לא בהתקפה, לא כדי לנצח, לא כדי לגמור סיפור. בוא נתחיל מרצועת עזה ונמשיך לחיזבאללה בלבנון.
דווקא הרצועה היא כן במתקפה, כבר חצי שנה.
לא, לא.
אבל אתה לא, עדיין לא מסיים שם את העבודה. ושוב, בוא נשאר.
לא צריך לסיים את העבודה.
ולמה הגעת לרצועה? למה הגעת לרצועה? האם היית פולש לרצועת עזה לולא הטבח הנורא של ה-1400 יהודים בשמחת תורה? לא היית עושה את זה. שמרת על שקט. אתה בעצם מציית לחוקים שלא קיימים פה בשכונה. אנחנו כחברה מערבית רוצים שקט ושגרה. הם בצד השני כל הזמן מוכנים למלחמה. וכשהם רואים שאתה פותר את זה בפתרונות של שקט, הם מתעצמים. זה בדיוק הסיפור שלנו בצפון, דיברת על חיזבאללה. אני זוכר ששלחו אותנו הכתבים שנה אחרי מלחמת לבנון לסקר מה קרה שנה אחרי המלחמה. כולם עמדו שם על קו הגבול ואמרו, שקט, איזה יופי, נסראללה מורתה. לקחו עוד 5 שנים, 5 שנים למלחמה, כתבות, צימרים מלאים, קיבוצים מלאים, תיירים, איזה יופי. מה זה אומר? נסראללה לא יורה, הוא מורתה. 10 שנים אחרי, לא היה טיל אחד 10 שנים. מה אתה מבין מזה? נסראללה מורתה. שתראו איך כמה מוח מערבי לא סוגל להבין את ההתנהגות של נסראללה. כל הזמן אנשי האמן והצבא ציטטו את הרעיון שנסראללה אמר, הוא אמר אחרי המלחמה, אם היו מראים לי את המצב של לבנון בסרט דמיוני, מה היה קורה ללבנון, לא הייתי יוצא למלחמה. עכשיו, במוח המערבי שלנו, מה זה אומר? אדם מתחרט. אם ילד אומר, אם הייתי יודע שאבא שלי ככה יעניש אותי, לא הייתי עושה את מה שאני אעשה. במוח שלנו זה מתחרט, במוח שלו זה לא חישבתי את הדרך שלי נכון ואת הנשק שלי נכון ואת המהלכים שלי נכון, ולכן יצאתי למלחמה, טעיתי. זה לא אומר שאני לא אחזור ואעשה את זה. זו הייתה הטעות שלנו. ואז אחרי 10 שנים גילינו שב10 שנים שאנחנו יושבנו בצימרים, הם מילאו 200, 300, 400 אלף טילים בלבנון, ועכשיו אתה מורתע.
אני חוזר איתך, צביקה, אני
זה כל העניין. אנחנו פשוט מחורים לשקט.
אני חוזר איתך עכשיו רגע לאיראן. תגיד, אם מחר, מחרתיים, שבוע, שבועיים, ישראל מגלה על עוד בכיר איראני ששותף, לא יודע, בהתחמשות חיזבאללה בלבנון,
יחשבו פעמיים.
לא יחסלו אותו?
יחשבו פעמיים ויזהרו. איראן קבע פה נוסחה. הרי מה איראן עשתה פה עכשיו? הרגישה מספיק חזקה לומר לך עכשיו, אני מספיק חזקה לדרוש ממך את דמיהם של המחוסלים. זה לא היה קודם. אגב, על קאסם סולימני, שטראמפ חיסל את קאסם סולימני, אומרים שישראל הייתה שותפה, לא הייתה שותפה, הם ירו 10 קציושות לאיזו בסיס צבאי, התקשרו לאמריקנים ואמרו, זה תהיה התגובה, פחות הוציאו אותנו בסדר, שנראה שנקמנו. שוב, יש תגובה ויש תגובה. עכשיו הם מבינים שהם יכולים לגבות ממך מחיר, למה שלא יגבו? הם מבינים שאתה חצי שנה, חיזבאללה מתיש אותך. למה שאיראן לא תיכנס לסיפור הזה? אני חושב שישראל עכשיו גם ממולכדת עם התגובה. כי האמריקאים לא רוצים לתת לגב, אנחנו חייבים להגיב חברים, ומרוב שאנחנו כבר, מה שנקרא, מדברים על התגובה, זאת תהיה כנראה תגובה מינורית. למה אנחנו חייבים להגיב? כי איראן לא הולכת לשום מקום. זה לא אויב שאתה עושה איתו מלחמה וזהו, אתה קובע איתו את הקווים, 67, 73 וכו'. אנחנו בתוך מלחמה איתם כבר 15 שנה, אז מה, לא נגיב עכשיו? תצטרך להגיב
אותם. אמר כאן אתמול בבוקר, אלוף במילואים גרשון הכהן, אמר, תשמע, האיראנים הם אנשים דתיים, והם ראו הלילה, כך הוא אמר, שבסיפור הזה הקדוש ברוך הוא עם היהודים ולא איתם.
פרשנות מאוד יפה. האיראנים באמת אנשים דתיים, שאגב מחשבים את היהודים כטמאים, בשונה מסונים, שמדובר קודם כל מדובר על שיעים, לאלו מצופן ממאזינים שלא מבינים, זה אחד הפיצולים הגדולים באסלאם, זו הסיבה שמדינות ערב הצטרפו אלינו לירוטים, ואם תהיה לאיראנים פצצה, תאמינו לי שהם יזרקו אותה על סעודיה, וישלימו את המהלך ההיסטורי של מה שהם מחפשים כבר 1350 שנה להשמיד את הסונים. נכון, האיראנים מחושבים, האיראנים דתיים, אבל אני גם חושב, צריך להכניס עוד איזה אלמנט אחד לממד ההשגחתי שכל הטילים יורטו, הם לא הלכו על מתקפה גדולה, הם הלכו על מתקפת ניסוי כלים, הם ניסו לבדוק את ההגנה שלנו, לא בכמויות שישראל תיכנס לאיזשהו בלבול ותהיה פה ויהיו פה פגיעות. אני חושב שהאיראנים רצו לקבוע בעיקר תקדים, ולבוא לומר אני יכול, אני רוצה לפרוץ את המחסום הפסיכולוגי של לירות לישראל, והם עשו את זה. הם עשו את זה, וזה הם הצליחו. אנחנו תמיד צריכים לראות איך הצד השני רואה את עצמו, לא איך אנחנו רואים אותו. איך אנחנו רואים את המזרח התיכון, זו אחת הטעויות הכי גדולות, זו הקונספציה. איך הוא רואה את עצמו, איך הוא מבין את עצמו. זה הקשל הגדול שלנו בהבנה. זה, אגב, זה נכון לכל דבר, זה נכון גם לחינוך, איך הילד רואה את עצמו, ולא איך אבא שלו רואה, איך האבא רואה את הילד. וכשנבין איך הם רואים את עצמם, אנחנו נבין שהם בקרב ארוך, והם לאט לאט מחרסמים יום יום, עת עת בהרתעה שלנו, והם מוכנים לקרב תמיד. עכשיו זה נראה נכון, מצחיק, הנה אני רואה את כל הבלוגרים הערבים צוחקים עליו, זה מישהו מלג'זירה אמר, תראו מה זה, טיל ישראלי אחד הוריד קונסוליה, 300 טילים איראנים לא הורידו כלום. יפה, זה מצחיק, זה שלומיאלי וכו'. אל תקלו ראש בפרסים, אל תקלו ראש באיראנים. האיראנים זה לא הערבים, זה לא שבטים בדואים שיורים ששולפים מהמותן. הם מחושבים, הם יודעים לאן הם הולכים, הם הולכים לפצצה שיום אחד גם תקרה בטיפשותו של המערב, ולכן אני חושב שצריך לראות את זה בכובד ראש. הם מבינים שיש השגחה, אבל גם מבינים שיש להם סיפור גדול. לאיראנים יש סיפור ענק לתקן את העולם. הם חכים למהדי שלהם. יש להם משימה גדולה, והם רואים, אגב, השגחה. הם רואים שבשני העשורים האחרונים, 4 מדינות ערביות נפלו לידיהם. לבנון, סוריה, תימן ועיראק. אז הם מקבלים בכלל אישור שאללה איתם.
צביקה יחזקאלי, אני מאזין בקשב רב לכל הדברים שאתה אומר כאן, מן הסתם גם המאזינים, אנחנו יוצאים מאוד, אתה יודע, פסימיים מהשיחה הזו. כלומר, יש איזה משהו חיובי?
יש משהו חיובי, כן, בוודאי, מה, בפורים לא הבנו מה הסיפור, אז זה סיפור. הסיפור החיובי הוא, וזה הדבר לדעתי שקורה פה בעם שלנו ובכלל לנו, אנחנו מתחילים להתעורר. והדבר הזה נעשה ברחמים גדולים, אני לא אומר את זה כדי לחזק סתם, אני רואה את זה, אני רואה את זה בעיניים. לא רק המתקפה של מוצא שבת שראינו את זה בעיניים, אנחנו רואים בעצם מהלך גדול, חברים, אנחנו במהלך גדול של שעם ישראל מתחיל לפגוש את הכוחות האמיתיים שלו. אני רואה את זה אצל החיילים בעזה, זה לא משנה עם כיפה או בלי כיפה, אנשים מבינים למה הם נלחמים. אני פוגש לפעמים חיילים ושואל אותם, תגידו, למה אתם בצבא? אז כל אחד אומר, כי יש טרור, כי יש עזה וזה. היום כל חייל שלוחם בעזה יכול להגיד לך, אני נלחם כי זה ארץ אבותיי, אני נלחם כי אני מאמין שהמקום הזה שלי. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו עם גב לקיר, במובן מסוים, שנתחיל להבין, להבדיל בין תפל לעיקר פה. אנחנו לא יכולים לחיות בחיים הערביים בלי להבין למה אנחנו מסברים. אנחנו לא אוסטרליה, אנחנו מדינה שיש לה שורש, יש לה קשר לעם הזה, יש לנו קשר, אנחנו צאצאים של אברהם אבינו, אנחנו הנכדים שלו. ואם לא נבין שזה מתחיל שם, אז בעצם אין לנו פה זכות קיום, ואת זה כולם מבינים. כולם מבינים, גם שאתה רואה את ההפגנות וכולם, כולם מבינים את זה. למה המציאות מדפקת על דלתנו בצורה כזו, שאתה לא יכול כבר להתחמק. תראו, קראנו במסכת מגילה, לא, בפורים, סליחה, שאין הקדוש ברוך מביא מכה, אם הוא לא בורא לתרופה עוד קודם. חברים, התרופה כבר על המדף. מה הבעיה? אנחנו עכשיו בסוג של מכה, בסוג של בלבול, בסוג של מצב מסובך שהתרופה כבר קיימת. מה התרופה? איש יהודי, תהיה יהודי, זה הכל. יהודי, מה, כל הדורות יהודים סבלו והיה להם קשה, ואמרו בשנה הבאה לירושלים הבנויה, כמו שנגיד בהגדה, וזהו, וזה קרה. אז גם כאן זה יקרה, רק מה? אמונה, זה הכל. אנחנו מתחילים
רואים,
לחזור...
רואים אגב בציבור שלנו. בישראל, וזה תהליך ארוך, גם אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה כאן התעוררות גדולה מאוד בציבור הישראלי, לקח לא מעט זמן, זה לא קורה ביום אחד, זה לא תגובה לאיראן, שאתה מחליט עכשיו מגיב תוך דקה זה קורה, זה תהליך ארוך, שאנשים בתוך תהליך בירור, רואים את זה, שומעים את זה, ואת התוצאות אנחנו נראה בעוד שנה, שנתיים, שלוש.
יותר אפילו.
מי שחי את התחום הזה של קירו והכל רואה כבר, רואה כי יש... התעניינות גדולה.
אז בקיצור, בליל הסדר,
כל המלחמה הזו, דוד, נועדה לעורר את הלבבות. בוא, הנה הקדוש ברוך הוא שולח ברקים ורעמים, אלא כדי לפשט תקום
אני אומר, אבל בצלאל וצבי חזקאלי, שבליל הסדר כשנשאיר את לשנה הבאה בירושלים הבנויה, נכוון הפעם יותר מתמיד.
נכון, ואני חושב שמי שישיר אותו, לא משנה איפה, את והיא שעמדה, אז בכלל הוא יעשה את זה בכוונה, כי הוא רואה את זה לנגד עיניו. אתם יודעים, יש לי אחיין בגולן, ילד מתוק, התגייס חצי שנה לפני הטבח של השביעי לאוקטובר, ואסף את גופות חבריו, הוא במקרה יצא לשבת של שמחת תורה, ילד בן 19, הוא ילדון, הוא נולד אחרי שנת 2002, אחרי שהייתה אינטיפאדה. הוא אין לו חלומות, אותו לא בלבלו עם זה שצריך להיות עם שלום עם ערבים ולהיות ביחד. הוא מבין שיש אויב, הוא ראה בצבא את המראות המזעזעים ביותר שאנשים, אני מקווה שאף אחד לא יראה כאלה דברים. הדבר היחידי ששאלתי אותו, מה אתה רוצה לעשות אחרי שיגמר? הוא עכשיו נפצע גם, אחרי שתחלים וכולי ותחזור הצבא, דבר אחד, להתחתן, להקים בית וליישב את הארץ, זהו, זה הכל. חברים, האנשים כבר בתכלית, זה לא הדור שלנו. אותי, אני מדבר איתכם, לפני שחזרתי בתשובה, שאמרו לי, לך תלמד, לך תכיר את העולם, אקח את הזמן. חברים, אין זמן, יש לנו פה מצלימות, אנחנו יהודים, והקדוש ברוך אומר לנו, חברים, תחזרו לשורש שלכם ותפסיקו להתבלבל מאומות העולם. זה לדעתי המסר הכי גדול של האמונה.
תגידי, באולפן שלכם נותנים לך לומר את המסרים האלה של האמונה?
תראה, קוקו שאני, תראו, שאני מדווח על חדשות לא, אבל בשתי דקות שיש לי עם גיא לרר, באיזה סמולטוק, או איפשהו, אני בוודאי אומר את זה. בוודאי ובוודאי. אני אומר את זה, תראו, גם לי קרה תהליך במלחמה. חברים, זה, ככל שעוברים הימים, אני יותר אוף מוזר במקומות שאני נמצא. זה לא טבעי לי להיות שם. ולכן יש לך שתי אפשרויות, או להעלים את עצמך, או פשוט לבוא בכל הכוח. היום, ברוך השם, יש לי גם כוח. אמרתי לך, אמרתי את זה.
אתה לא אוף מוזר, אתה מביע את מה ש... רבים רבים בעם חושבים ככה
ביניהם.
כן, בנראות של האולפן אני מוזר.
אוקיי, טוב, זה משהו אחר.
עם זקן וכיפה, אתה יודע מה קשור. פעם באתי להתיישב באולפן, אז היה שם פלור מנג'ר כזה אחד שמסדר את כולם, והוא לא הכיר אותי. הוא אומר לי, לא זכו לי שהזמינו רב. אמרתי לו, איזה רב, חביבי, אני פה מהצד של הערבים. אבל אני רוצה לומר לכם שכולם צמאים לזה. הם צמאים לזה, הם רוצים. הם שואלים אותי, ואני חושב שזה הזמן גם שאנחנו יושבים מול כל האלופים האלה. הם כשלו, אנחנו לא כשלנו. אנחנו כשלנו בזה, לא כשלנו בזה שבאנו והתראינו כל יום. אז גם רגשי הנחיתות הלאה מכל האלופים והדרגות, אין את זה יותר באולפן. אני חושב שיותר מקשיבים. זה בדיוק מה שקרה לי אתמול. אתמול בלילה, בערב, הייתי באולפן, ואז אודי ואילה, מרגישים שלנו, אמרו, צבי, אתה שלושה, ארבעה חודשים אומר פה שסינואר לא רוצה עסקה, הנה המוסד אישר. ארבעה חודשים פה אומרים שביבי לא רוצה, לא שאני בעדו או נגדו, שישראל לא רוצה וישראל לא רוצה. חבר'ה, חמאס לא רוצה. למה אתם מלכים את עצמכם? תסתכלו החוצה. אז אני חושב שזה, שאני אומר את זה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לי את המילים, גם להביא את זה בטוב לכל אחד, ושכל אחד יתעורר. אני מאמין בעם הזה, אני מאמין ביהודים שסביבנו, ובכל האנשים שגם עובדים איתי, ושכביכול הם נראים רחוקים. כי תעשו קל וחומר ממני. אני הייתי בדיוק מותם לפני 15 שנה. וזה קרה, ברוך השם.
יש עניין שהכל יתהפך לטובה, בעזרת השם.
הנה, דוד יוצא מן
האומן.
ברוך השם,
צביקה.
נכון, שם הכרנו, ושם זה, נכון, ברוך השם.
הרב צבי חזקאלי, תמשיך לקדש שם שמיים, ולהיות הכי מקצוען שיכול להיות, ולומר את האמת, ואת האמת בפרצוף, כמו שאומרים, ושרק יהיו בשורות טובות, ושנמשיך לראות ניסים. אנחנו בחודש של ניסים, ובעזרת השם יהיו כאן ניסים גדולים מאוד בתקופה הקרובה.
חג פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, תודה.
תודה.
להתראות. כל כך כיף לדבר עם האיש הזה כל פעם מחדש.
גם מקצוען, גם ערכי. לא מפחד. זה לומר את שליבו, אשר הליבו, פיו וליבו שווים.
לא, לנו זה, אתה יודע, הכי קל לומר לנו את זה ולמאזינים שלנו, אבל להגיד את זה שם...
אומר את זה בכל מקום.
בכל מקום. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סגן יושב ראש הכנסת, ניסים ואטורי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, וסגן יושב ראש הכנסת.
חבר הכנסת ואטורי, אותם אנשים שבמשך חודשים מוכרים לנו בעיתונים, שנתניהו הוא הראש והוא השם בכל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אותם אנשים כותבים הבוקר שההצלחה שלשום לא קשורה לנתניהו, שזה קרה למרות נתניהו ולא בגללו.
מה יש לך לומר על זה?
תשמעי, אנשים ליצנים, אני מעדיף להגיד נתניהו הראש, ברוך השם, ברוך השם על כל דבר, ובטח גם על הטוב וגם על הרע. כך זה מנהיג, מנהיג צריך לקבל גם את הרע וגם את הטוב, ולא כשיש טוב, אתה יודע, בשמאל הזה מנחסים את זה לכל מיני אנשים שלא קשורים, או קשורים אבל חלקית, כן? ונתניהו, תשמע, אני רואה את העבודה שלו באורך השנים, גם אם יש לי ביקורת, אני משמיע אותה. אבל בנושאים הביטחוניים בכלל עולמיים מול המערכת הבינלאומית, אין מישהו שיודע לעשות את זה יותר טוב ממנו.
טוב, אבל לעצם העניין, התרגלנו כבר לטפטופים של חיזבאללה, עכשיו אני צריך להתרגל לטפטופים של איראן, אחרי הלילה שלשום עם המתקפה האדירה שלהם, גם הלילה היו כתבאמים שיורטו בדרך לישראל.
נכון, נכון, זה טפטוף חוטי כנראה. הדברים האלה לא יעברו כך לסדר היום. אנחנו נגיב קודם כל הדברים, על כל מה שקורה אנחנו נגיב. אני אומר לך, בחוץ וביטחון, גם אם מישהו, גם אם זה נתניהו, לא משנה מי, יגידו שלא צריך להגיב, אני אגיד כן צריך להגיב, אנחנו נלחם על הדבר הזה. הרי מה שקורה, אנחנו מבליגים. בסופו של דבר אנחנו פוגשים בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, ארגון שהוא היה פעם פיקיוני, ופתאום, אתה יודע, הוא הפך להיות מפלצת. אנחנו רואים את חיזבאללה, כן, שאנחנו צריכים גם כן ללמד אותו קצת. האיראנים חשבו כל הזמן שהם ישגרו לפה 400-500 טילים, וישראל תקרוס, וזה לא קרה. אנחנו יודעים בדיוק מה מאזן הכוחות, אני מבין שיש להם הרבה טילים, אבל ישראל היא יותר חזקה, אנחנו יכולים להשיב ולמחוץ גם את נסראללה וגם את איראן.
יכולים, זה כן, אבל בינתיים לא קורה כלום, חבר כנסת וטור. אני רוצה להזכיר לך, חצי שנה הצפון לא מתפקד, האנשים לא גרים שם, מפונים מהצפון. עכשיו הצטרפה מאיראן באופן ישיר לתקוף את ישראל. מה קורה כאן בעצם? מה אתה יכול לומר לנו הבוקר הזה, בעניין הזה?
אני יכול להגיד שגם לתגובה וגם למלחמה יש לה השלבים. אני לא חושב שמדינה מסוימת בעולם התמודדה עם צורה כזאת, עם הרבה זירות בו זמני, ואנחנו עושים את זה, כן? אומנם לא לשביעות רצונם של אנשים מאמינים דווקא כמונו, אבל אנחנו רוצים להבין שיש, אתה יודע, כוח של צבא ויש כוח של הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו לא יכולים לחוק את כולם במכה, אבל אנחנו נגיע לזה. וגם בצפון צריך להתמודד, וגם כנס לרפיח, וגם איראן צריך לקבל את המכה שלה. לא נעשה הכל בו זמנית, אבל כן, בינתיים זה עובד לטובתנו.
אתה חושב שמתישהו תבוא תגובת ישראל איראן?
חייבים. מי שחושב שיש דרך אחרת לעשות את זה,
והחייבים הזה צריך להיות היום או בזמן הנכון שישראל תמצא?
אני אומר, אני חושב שזה היה צריך להיות באותו רגע להוציא הפצצה, כי אנחנו יודעים אחרי זה מה קורה עם לחץ אמריקאי והתנאיה לפצצות והתנאיה לכל מיני דברים, וכך אנחנו גם מזרימים הומניטרי, נקרא, קוראים לזה, כן, לעזה, בגלל הצורך שלנו גם בפצצות. וזה דברים שלא צריכים לקרות. אנחנו צריכים ישר להגיב, מישהו תקף אותנו, לתקוף אותו מיד. למה צריך להמתין?
אבל עכשיו כבר...
אבל תעשה רושם שזה יום, איבדנו את המומנטום.
איבדנו את המומנטום, אפשר לתקן את זה. אפשר לתקן את זה, וזה יקרה.
אתה יודע, הרי קל לכולנו לדבר, להגיד, צריך לתקוף היום, מחר בבוקר, אתמול בלילה. אתה יודע, מי שאין לו את המידע ואין לו את המערכת השיקולים הגדולה, שכוללת גם את הבינלאומי ואת ארצות הברית, אז אולי בעצם, אז א', הוא לא באמת יודע מה הולך להיות. מצד שני, וזו כל שאלה אחרת, ארצות הברית מנהלת פה את העניינים.
אנחנו מושפעים, וכך זה כשיש רציות גם אמריקאי, אני אמרתי גם לפני שנה ופלוס ויותר, שאנחנו צריכים צד, להיות צד עצמאים, אתה יודע, גם ילד קטן שצריך את אבא ואמא, לפעמים צדת ללך לבד קצת. הוא לא יכול כל הזמן להתאמך על ידי ההורים, ואני חושב שגם במקרה הזה, גם עם הצורך שלנו באמריקאים, ומערכים את זה מאוד, והגובה שלהם טובה מאוד ואדירה, וכל המילים הטובות יש לי כלפיהם, אבל צריך להבין שאי אפשר להתעלות לגמרי. להיות, אתה מבין, ילד שתמיד צמוד להורים שלו, צריך לפעול גם לבד. לייצר פצצות לבד, לדעת להיות מסוגל להפציץ מהפצצה הראשונה עם נשק שלך, ובהמשך שאתה צריך עוד תחמוש לקרוא לאמריקאים, לקנות, גם אם זה תקציב שהם הקצו לנו, אם זה סציג שלנו, רוצים לדעת להילחם לבד, לא, אין מצב שבכדור הראשון אתה כבר קורא אמריקאים, בואו תעשו לנו רכבת אבירית.
הדברים שלך ברורים לחלוטין. חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה לכם. כל טוב, תודה.
חותמים את מהדורת הבוקר, תודה למוטי קופפר ולקובי סגל.
ולילד שלו, שהגיע איתו לאולפן.
כן, קייטנה. כל ההורים שלקחו את הילדים הבוקר לקייטנה, ולקחו את הילדים לעבודה כקייטנה, תעברו את זה בשלום. להתראות דוד, בשורות טובות.
להתראות בשורות טובות, קופפר.